חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הסתיים יום הדיונים הראשון בהליך השימוע נערך לראש הממשלה בנימין נתניהו. צוותי הפרקליטים מטעמו הציגו את טענותיו במשך יותר מ-11 שעות. בתום השימוע החישו הפרקליטים את הדיווח לפיו אמרו במהלך השימוע כי אם ראש הממשלה עבר עבירה לא הייתה לו כל כוונה. עורכי הדין אמרו לא אמרנו שום דבר כזה וראש הממשלה נתניהו לא עבר שום עבירה. המסע ומתן הקואליציוני. ביהדות התורה מחישים את הדיווחים על שיחות קואליציוניות חשאיות הנערכות עם כחול לבן. בהודעה שפרסמה המפלגה נאמר אין כל שינוי ולא מתקיים מסע ומתן קואליציוני עם שום גורם, עשייה היא חלק מהבלוק המאוחד בימין בראשות נתניהו. כתבנו איתי גדסי מוסר כי ראשי סיעות המחנה הלאומי הבהירו בצורה ברורה ערב כי בכוונתם להישאר מאוחדים בבלוק של כל 55 חברי הכנסת מהימין סביב מועמדותו של ראש הממשלה נתניהו למשך כל השלבים של תהליך הקמת הממשלה, כולל השלב האחרון של 21 הימים אם יגיעו לשם. ראש הממשלה נתניהו ייפגש מחר עם חבר הכנסת אביגדור ליברמן והיבדו נימו בכניסה אפשרית לממשלה בראשותו. השניים קבעו להיפגש על רקע פיצוץ המסע ומתן בין הליכוד לכחול לבן. ראש הממשלה נתניהו אמר לליברמן בשיחה ביניהם אין טעם לבזבז את זמנה של המדינה, ניפגש נראה אם זה רציני או לא, ובהתאם לזה נקבל החלטה. ליברמן הבהיר הערב כי כל מהמצב הם להקים ממשלת אחדות לאומית המורכבת משלוש מפלגות. ישראל ביתנו, הליכוד וכחול לבן לא נהיה שותפים לשום ממשלה אחרת, לדבריו הליכוד וכחול לבן משתפים פעולה עם החרדים. כוח צהל עצר הערב שלושה פלסטינים שחצו את גדר המערכת מדרום הרצועה לישראל. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי הערכה שהצעירים ביקשו להיעצר בישראל וברשותם לא הותרו כלי נשק. צעיר אבי בן 25 נהרג בתאונת פגע וברח בכניסה ליישוב תל שבע שבנגב. כתבנו בנצי ליזרחוביץ' מוסר כי נהג המכונית נמלט מהמקום והמשטרה עורכת חיפושים אחריו. הסנאטור האמריקני הדמוקרטי ברני סנדרס הושפז בבית חולים לאחר שחש בכאבים בחזהו. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי סנדרס עבר ניתוח לב בעקבות סתימה באחד מעורקיו וכעת מצבו מוגדר טוב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מחר מעונן חלקית, בערב שבת קודש עלייה קלה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה. זה הזמן להתעורר עם קוקה קולה וקול חי. מאזיני קול חי עושים טוב, מתעוררים במצוות בין אדם לחברו ומוסיפים זכויות ביום הדין בקבלות קטנות שמחוללות שינוי גדול.
אני מקבלת על עצמי בלי נדר, לעזור יותר בשבת.
גם אתם עושים טוב לקראת יום הדין? ספרו לנו על החיזוק האישי שלכם בנושאים שבין אדם לחברו ב-039-039-039, שלוחה מספר 6, ותוכלו לזכות במתנה מקוקה קולה. קוקה קולה פלוס. פלוס קפה, להתעורר לטעם חדש.
נתינה היא כרטיס כניסה של אדם למקום.
השנה אתם מסתדרים עם סט ארבעת המינים ממחלקה ראשונה. ולקחתם מחירה מסובסדת לבני התורה בשיתוף כל חי של ארבעת המינים המעודרים ביותר. בפיקוחו והשגחתו של הגאון הרב אופיר מלכה, ראש בית ההוראה הלכה למעשה. ניתן לרכוש סטים שלמים ופריטים בודדים של אתרוגים תימניים, לולבי דרי והדסים מובחרים בכל הרמות. מהרו להזמין עכשיו בטלפון 077-222-3000. החלוקה תתקיים אם ירצה השם לפני סוכות בירושלים, בבני ברק, אלעד ואשדוד. המלאי מוגבל.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בנושא הסליחה, ונודה למי שאיתנו באולפן, שלמה פולק ואורי כהן. אחד הדברים הקשים בתחום יחסי האנוש זו היכולת לסלוח אחרי שאדם חווה אלבון, אחרי שאדם חווה קושי. יש אנשים שממהרים לסלוח, אבל הם לא עושים את זה מתוך כנות או הבנה, אלא מתוך פחד. כלומר, הם מפחדים שמה, אם והיה, והם לא יסלחו, לא יקבלו אותם, לא יאהבו אותם יותר. הם רוצים להימנע מדחייה. אדם כזה סולח, אבל מהסיבה לא נכונה. הוא לא משתחרר מהכאב, מכיוון שהוא מוכרח לסלוח. אם הוא לא יסלח, יאמרו לו, למה אתה כבד? למה אתה שומר דברים? למה אתה לא מתקדם? ומצד שני, יש אנשים בדיוק הפוך. הם לא מוכנים לסלוח עד שיבררו את האמת עד הסוף. הם שואלים פעם אחר פעם, למה עשית, איך עשית, כמה פגעת, למה פגעת, האם התכוונת, לא התכוונת. מה בדיוק היה? הם רוצים לרדת אל חקר האמת. הם לא מרגישים חופשיים עד שאין להם בדיוק את כל הפרטים, והם באובססיביות שואלים פעם אחר פעם, מה בדיוק קרה שם? למה אמרת, למה עשית, איך עשית, וכדומה. עוד נקודה, יש בני אדם שמתבלבלים בין הסליחה לבין שכחה. לשכוח זה לא סימן לסליחה. ככל שהעלבון עמוק יותר, הסבירות הוא שהוא ייזכר לאורך זמן רב יותר. אבל גם כשאדם סולח זה לא אומר שהוא שוכח, זה אומר שהוא לא שם מזה דגש, זה אומר שהוא לא רואה את הפוגע כאדם שהוא כזה פוגע. אומר החתם סופר, אין מחזיקים במחלוקת, אל תחזיק. מלשון חזוקה את הזולת כבעל מחלוקת, אלא כל פעם לפתוח דף חדש. אבל זה לא אומר שהאדם לא ילמד מניסיון העבר. אם פלוני, שותף, חבר, בן משפחה, פגע, זה לא אומר שהנפגע אמור להרשות פעם אחר פעם שיפגעו בו. זה כן אומר שהוא צריך ללמוד להיות חכם יותר, לשים מנגנוני הגנה, מחסומים כדי לא להיפגע פעם נוספת, אבל היכולת לסלוח, היא לא תלויה בכך שהוא ישכח מה שהיה, אלא שיהיה מוגן מפני אירוע כזה שיכול לחזור על עצמו. יש אנשים שלא רוצים לסלוח. למה? מכיוון שהם רוצים לנקום בצד השני. איך הם נוקמים? על ידי שהם עצובים והם בוכים והם מסכנים והם סובלים והם לא סולחים. וכך האדם במקום לסלוח לזולת הוא שולט על הזולת. האדם גם מסביר את זה, הוא כל כך פגע בי, הוא כל כך העליב אותי, אני לעולם לא יאפשר לו לפגוע בי פעם נוספת. איך האדם לא מאפשר לזולת לפגוע בו פעם נוספת? על ידי שהוא מרבה למרר בבכי ולומר כמה הוא מסכן וכמה הוא סובל. אני לעולם לא אתן לו עולה להחיב לי פעם נוספת. מצד אחד זה מובן שהאדם ישים מחסום בפני הכאב שלא יכאיבו לו פעם נוספת. אבל מצד שני, המחסום שנקרא להיות מסכן קורבן ולעורר את רגשות הרחמים של הזולת, לבכות ולהצטער כמה אני מסכן ואני סובל, זו לא הדרך לייצר מחסום נכון שימנע מהזולת לפגוע בנו פעם נוספת. זוהי דרך לא לסלוח כדי לשלוט בקשר עם האדם השני. מובן שאדם לא רוצה להיפגע, אבל כאשר האדם שומר על הכאב באופן קבוע, הוא כבר מתחיל להשתמש בכאב ככלי לשלוט בזולת, וזה כבר תכונה הרסנית. יש אנשים שאומרים, אני מנסה לסלוח, באמת מנסה, אבל איך? כל פעם מחדש זה מתעורר ואני לא מרגיש שאני יכול לסלוח. אנשים רבים עם כוונות טובות טועים בכך שמאמינים שהם צריכים להרגיש סלחניים כדי שהם יוכלו ממש לסלוח באמת. וזוהי טעות. היכולת לסלוח לזולת היא לא תלויה בכך שאדם ירגיש שלם עם מה שהוא מרגיש, אלא שהוא ירגיש שהוא מבין שצריך לסלוח. כשאדם מבין ומרגיש שהוא אמור לסלוח, רק הוא לא סולח. כשאדם מבין שהוא אמור לסלוח, מכיוון שכשהוא לא סולח, הוא מהווה כבר בעיה. הוא חוסם את הקשר, הוא לא מאפשר לפתוח דף חדש, הוא לא מאפשר להתקדם. אם כן, הסליחה היא לא האופציה. היא לא האפשרות הנכונה והיעילה כדי לקדם את הקשר בין שני האנשים, הפוגע והנפגם. לכן אנשים עם כוונות טובות הם בטעות מאמינים שצריכים להרגיש סליחה, מכילה מכל לב ואז לסלוח. אבל זוהי טעות. הסליחה מתחילה בהחלטה, לא בהרגשה. קודם כל צריך לבחור שרוצים לסלוח, ולאחר מכן אפשר גם להרגיש את זה. הסליחה, המכילה, ההרגשה שחוזרים לשגרה, היא לא תלויה בקודם כל נרגיש טוב ואז נחזור לשגרה. לא, קודם כל לבחור לסלוח ולאחר מכן חוזרים לשגרה, ולאחר מכן מרגישים את המכילה. ולמה? לא קל לסלוח. כי אחרי שאדם חווה פגיעה, קיימת נטייה לשכוח מהר את כל הטוב והטוב שהיה בקשר בין בני האדם. לדוגמה, האישה נפגעה עם בעלה בגלל הקשר העמוק מדי שלו עם ההורים שלו, והוא מחביא שם דברים. הוא מחביא דברים בקשר בינו לבין ההורים שלו, דברים שהיא לא יודעת. והיא כועסת, והיא אומרת, אני לא יכולה לשלוט בזה. כל פעם שאני נזכרת איך שהוא היה בקשר עם ההורים שלו והסתיר דברים ממני. כל פעם שהוא עושה בשבילי משהו טוב, קונה לי פרחים, עושה לי טובה זו או אחרת, אני אומרת, כנראה הוא מסתיר משהו, מחביא משהו, ולכן הוא עושה את זה. הוא רק מרמה אותי כדי שלא אעלה על עקבותיו. כל מה שהוא מתנהג בהתחשבות זה בגלל שהוא לא רוצה שאני ארגיש רע, אבל זה לא באמת, לכן אני מפקפקת בכל מה שהוא עושה. ואז יוצא שכל עשייה החיובית של בעלה הופכת להיות אצלה כחוויה של חשד. ובאמת, זה לא קל לצאת מהמקום הזה. זה גם הימור. אין הבטחה שהוא לעולם לא ייתה פעם נוספת. אין הבטחה שהוא תמיד יהיה ישר, טוב ויעיל. לסלוח לזולת זה סיכון מול סיכוי. סיכון שמא ניפגע פעם נוספת, מול סיכוי שמא הפעם נהיה חכמים יותר, יעילים יותר, נדע יותר להגן על עצמנו, ונותנים לה קשר למערכת יחסי הגומלין הזדמנות נוספת. נקודה נוספת, בהרבה מקרים בני אדם הם מנסים להסביר את הטעויות שלהם, אבל הזולת שהוא שומע את ההסבר לטעות, הוא חושב שיש כאן הצטדקות לטעות, ואז הוא אומר, אם מנסים להצטדק, אז כנראה לא באמת מתכוונים לומר סליחה. הדבר הנכון הוא לומר סליחה, וזהו. אם רוצים להצדיק את זה, או להסביר את זה, או לומר מה גרם לזה כדי שפעם הבא זה לא יקרה, כדאי לעשות את זה במועד אחר. לחלק את הסליחה לשני מישורים. מישור אחד, זמן אמירת הסליחה, זהו. זמן נוסף היא הזמן שבו נדבר למה פעלתי איך שפעלתי, למה פגעתי, למה העלבתי. כי בעצם גם אני נפגעתי, גם אני נעלבתי. אבל את האמירה הזו כדאי לשמור לפעם אחרת. כלומר, לא לזמן שבו אומרים את הסליחה. נקודה נוספת. לא פעם ישנו מאמץ לסלוח, אבל המאמץ לסלוח יכול להידחק הצידה כשאחד משני הצדדים מתעקש להתמקד בעוולות מהעבר, במקום להתמקד בבעיה הנוכחית. ולכן עדיף להתמקד בבעיה שנמצאת בהווה, לדוגמה, בעיות בנושא חינוך הילדים, בעיות בנושא משפחת המוצא, בעיות בנושא התחום הכלכלי, להתעסק בנושא הזה. לא להיכנס אל מה היה בעבר ואיך היה בעבר, הוא תמיד לא אכפתי בנושא כספים, היא תמיד לא אכפתי בנושא חינוך הילדים, אלא כמה שיותר להיות ממוקד וענייני. אם רוצים לדבר על העבר, לא כדאי לעשות את זה בשיחה הזו. פעם אחרת למצוא זמן שנקרא לזה זמן שיחת העבר. אבל כעת, בהווה, כלומר, האדם שהוא מרגיש פגוע, לא יהיה נכון שיאמר לאדם שמבקש סליחה. איך אתה מבקש סליחה? הרי אתה עשית את זה כל כך הרבה פעמים. גם אז וגם פעם אחרת ועוד פעם ועוד פעם. זוהי גישה מוטעת, לא כדאי להעלות את עוולות העבר פעם אחר פעם. כדאי כעת כן לומר, נכון, נפגעתי בנושא הילדים וחשוב לי שפעם הבאה זה לא יקרה. כעת, בואו נמחל, בואו נגדיר מה הרצון, בואו נגדיר מה הגבול, בואו נגדיר איך זה לא קורה פעם נוספת, וזהו. זה מיצוי השיחה. פעם אחרת נחזור אל שיחה עמוקה יותר, שנוברת יותר בעבר. אבל זה כששני בני הזוג הם במצב רוח יותר שיתופי, ולא במצב רוח מתגונן, קרוב להישרדותי, שאחד מהשניים צריך לבקש סליחה והשני לסלוח. נקודה נוספת, לא לסלוח ולומר שכן סלחנו, להדחיק רגשות, לא לחשוף אותם, זה יכול להשאיר את המערכת יחסי הגומלין בצורה לא בריאה. ולמה? כמו שלפגוע בזולת, זה דבר רע, זה מעריק בין שני בני אדם, כך כשאדם שהוא אומר שהוא סולח, אבל הוא לא באמת סולח. כלומר, הוא אומר שהוא סולח, אבל הוא לא גם מחליט לסלוח. הוא כן בתוך המחשבות שלו חושב, כמה האדם השלילי רע, ולא אכפתי, ולא רגיש. הוא אומר סליחה מן השפה ולחוץ, אבל הוא לא רוצה אפילו למחו, הוא לא רוצה לסלוח. גישה כזאת היא, לא רק שהיא לא מרפא את הקשר, היא מעמיקה את הפער והמרחק בין שני הצדדים. נקודה נוספת, האדם שמוכל וסולח. לדוגמה, האדם, הבעל, פגע באשתו, העליב אותה, הוא ביקש סליחה. הנכון יהיה, אם היא במצב של להחליט לסלוח, אז כן, היא תסלח, יתחילו לחזור לשגרה, יראו איך הם לא מגיעים לאותה טעות פעם נוספת, ודאי שאדם לא יכול לצפות את כל האירועים העתידיים, אבל בגדול הוא לומד מהעבר, ולכן הוא יוכל בעקבות העבר לדעת איך בפעם הבאה בעתיד הוא יגיב בצורה שהיא יעילה וטובה יותר, וכך הבא נבקש סליחה והאישה מוכלת. אבל כאן חשוב להוסיף עוד נקודה. חשוב שאחר פרק זמן מסוים, או מיד באותה שיחה, או אחרי חצי שעה או שעתיים, שהאישה עם אומץ תפנה לבעלה ותאמר לו, אני מעריכה את זה שביקשת ממני סליחה. יחד עם זאת, אם כעסת עליי, או דיברת עליי לא יפה, כנראה משהו יטריד אותך. מה יטריד אותך? מה אני יכולה לעשות כדי שהפעם הבאה לא תגיע לאותו מצב? זה אומץ שנדרש מהאדם המוכל לקחת אחריות על כך שהאירוע לא יחזור על עצמו פעם נוספת. כי האחריות היא לא רק על הפוגע, אלא גם על הנפגע. לראות מה הוא יכול לעשות כדי שהפוגע לא יגיע שוב לאותו מקום. אין כאן חלילה ניסיון להצדיק את הפוגע לפגוע, אבל כן, יש כאן מקום לראות איפה הנפגע גם הוא משחק איזשהו תפקיד מסוים, שגורם לכך שהפוגע פגע, והפוגע צריך לומר סליחה על הפגיעה שלו. אבל כן חשוב ששני הצדדים יראו איך הם לא חוזרים לאותו מקום פעם נוספת. הפוגע ייקח אחריות על הצד שלו, והנפגע ייקח אחריות על הצד שלו. נעשה להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. בנושא זה ובנושאים אחרים. מספר הטלפון שלנו 03-903-903-9. 03-903-903-9.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ולקחתם מחירה מסובסדת של ארבעת המינים המעודרים ביותר בפיקוחו והשגחתו של הגאון הרב אופיר מלכה.
רבני בתורה ביחד איתי יושבים ובודקים את האתרוגים, את ההדסים, את הלולבים, ושהציבור יקבל כשרות מעודרת לכתחילה שבלכתחילה, מהדרים מן המהדרים.
מהרו להזמין עכשיו בטלפון 077-222-3000. החלוקה תתקיים אם ירצה השם לפני סוכות בירושלים, בני ברק, אלעד ואשדוד. המלאי מוגבל.
פה אחד הוחלט
הכלל
כן, הדרן לשנה החדשה, ההחלטה שכולם מדברים עליה. גם נהנים ממבצעים מטורפים וחוסכים מאות שקלים וגם מחליטים להשקיע במשפחה בלי להתפשר על מהירות. לדוגמה, גלקסי A10 רק ב-599 שקלים בלבד. גלקסי S10 רק ב-2400 שקלים בלבד. לקראת השנה החדשה, מחליטים הדרן, כוכבית 80-97. בחשוד בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 80-97.
כולם בונים סוכה עם סוכות ירושלים, כל החידושים, כל העיצובים, כל המחירים. כולם קונים סוכה בסוכות ירושלים.
סוכות ירושלים, כוכבית 2582, ובאתר 2582.co.il.
חמויל, חמויל, אולי
אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
רוצים לפתוח שנה טובה? תפתחו טפרברג, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. יקב טפרברג, דור חמישי לאהבת יין. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
מדבר רואי מקריית שמואל. עד לפני שנה לא ידעתי מה זה ראש השנה. לא ידעתי מה זה יום כיפור. בבית הספר בו למדתי, לא לימדו על הדברים האלו. השנה, בזכות לב לאחים, אני והאחים שלי נלך ביחד עם אבא לבית הכנסת, להתפלל לקדוש ברוך הוא, שהחברים שלי, יחד עם כל עם ישראל, יחזרו בתשובה.
התקשרו עכשיו, 1-800-550-300, ותהיו שותפים בהצלת ילדי ישראל, 1-800-550-300, ואין לך פרקליט יותר יפה מבין השב אל אביו.
כויפר נפש לב לאחים.
כויפר
נפש לב לאחים.
נועם אחד, יש רק אחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8510. היזהרו מחיקויים זולים.
גם מוישה מבני ברק אומר, קסקסים? לא בראש שלי.
Head and Shoulders נלחם ביובש ושמנוניות ומונע קסקסים לפני הופעתם. Head and Shoulders, אין מקום לקסקסים. בי גוד לכל המשפחה. רשת האופנה בי גוד הגיעה לקניון רמות ירושלים קומה שנייה.
תושבי מודיעין עילית, ביתר ובית שמש, שימו לב. החלוקות הגדולות של ארבעת המינים בפחות ממחיר הקרן של קופת העיר במודיעין עילית, בביתר ובבית שמש, מתקיימות רק מחר. שימו לב לפרסומי קופת העיר על מקומות החלוקה בעירכם, בברכת חג שמח.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום.
וברכה.
שלום הרב, רציתי לשאול, אני לאחרונה הייתי סובל בכפייתיות, בערך שנתיים. כן. ועכשיו עלה לי פחד חדש, אני לא יודע אם זה קשור לכפייתיות, אבל יגיד, עלה לי פחד שאני כל הזמן חושב על המוות בצורה מאוד מופרזת. זאת אומרת שזה הורס לי את כל היום, מבחינת זה שאני, כל דבר שאני עושה, אני כאילו חושב מה יצא לי מזה ומה זה, כי וכולי. אבל וגם לקראת הלילה זה מעלה לי את החרדה בצורה מאוד מוגזמת, שאני מרגיש שאני צריך לעשות לפני זה כל מיני תקסים למיניהם, כמו לקרוא כל מיני דברים וזה, ואז אני יכול ללכת לישון. מה אפשר לעשות בנידון?
אתה כיום בתקופה הזו סובל גם מכפייתיות וגם עם מחשבות על המוות.
כן. אבל הכפייתיות לא כל כך משחקת.
זה כי זה עבר?
זה, אצלי אישית זה לא עובר, זה פשוט, זה עובר בתקופות כאלה. אני מנסה להתגבר, לפעמים זה עולה, זה רגשות כאלה לפעמים. אבל לא, זה לא כמו שהיה פעם. פעם זה היה ממש בצורה שלא הייתי יכול לקום מהמיטה.
הבנתי. מה שמטריד אותך היום זה יותר המחשבות על המוות? והמחשבות על המוות הן בעיקר בסוף יום.
בעיקר בסוף יום, כן.
כי מה קורה בסוף יום? משהו מיוחד בסוף יום קורה?
אני חושב שזה יותר בגלל שאני נהיה לבד כזה, או שגם אני... זה כאילו קרוב לזמן שאני יושן, ואז כאילו נהיה תאי ודאות שאני יושן, אז קורה כאילו תאי ודאות שאם כן או לא. אז כאילו זה יותר קרוב לאי ודאות, אז אני מרגיש כזה פחד.
הבנתי. אז ככה, יש ודאי מעלה, אני אומר הקדמה שהיא לא קשורה אליך, יש ודאי מעלה לזכור את יום המוות שוב יום אחד לפני מיטתך, אף אדם לא יודע מתי זה יהיה, ולכן כל יום יהיו ימה ותשובה. אבל כאן לא מדובר על המהלך הזה. כאן לא מדובר על ההיבט המוסרי, ערכי, מידות, יראת שמיים, אלא כאן מדובר על מחשבה שהיא לא נובעת עם מקום של בחירה, שבו האדם יוזם ורוצה את המחשבה הזו, אלא זה נקרא משתלט, זה כפייתיות. זה מחשבה שאנחנו לא רוצים בה, היא לא באה מרצוננו וגם לא מצליחים להשיח דעת ממנה. זוהי מחשבה כפייתית. אז זוהי ההקדמה, מדוע יש מקום להתייחס אל המחשבות האלה, לא ממקום ערכי, אלא עם מקום נפשי. אחרי ההקדמה הזו, ננסה להתייחס לדברים. ברגע שאנחנו רואים שמחשבה מסוימת היא פוגעת בשגרת החיים שלנו, אומר הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, הוא אומר לגבי כפייתיות, אובססיות, כל מיני מחשבות שאדם לא מצליח להשיח דעת מהן. הוא אומר, איך ידע האדם, האם אלה הן מחשבות שאכן ראוי לחשוב אותם, או שמה אלה הן מחשבות כפייתיות? התשובה היא, התורה, עליה נאמר, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום, וכל הסותר לזה אינו מדרכי היהדות. אם כן, יש כאן מחשבה שאולי בעולם מושגים יהודי תורני אפשר לראות בה איזושהי נקודת ערך שהאדם רואה את המוות ומתייחס אליו ופחד ממנו. אבל כפי שאמרנו, ועל בסיס המקורות שהבאנו וההיגיון שהבאנו, זה לא מחשבה שהיא מגיעה עם מקום בריא, אלא עם מקום שפוגע בשגרת התפקוד של האדם. עד כאן זה היה הרגע. מכאן ואילך, מענה. אנחנו נמצאים במערכת של מחשבה כפייתית. כשישנה מחשבה כפייתית, יש לראות באיזה שלב מסוים, באיזה שלב של היום זה מגיע. אז בשלב שאתה מתאר, זה מגיע בסוף יום. מגיע בסוף יום, ואנחנו נסים למצוא מה המחנה המשותף שיש בסוף יום שאין בשאר הדברים האחרים. אז זה יכול להיות, אתה אומר, משהו אחד הבדידות. דבר נוסף, אתה אומר, זה נושא השינה. מה הקשר בין השינה לבין המחשבות על המוות? התשובה היא, הדמיון בין המוות לבין השינה הוא שבשניהם ישנה, נקרא לזה הרפיה, שחרור מוחלט, הרפיה, להרפות, להיכנע, לוותר. הכפייתיות היא בדיוק הפוך. הכפייתיות היא הניסיון לשלוט, להיות בטוח שזה 100% בדיוק כמו שאני רוצה, לשלוט על המצב, לנהל את המצב, לנסות לראות איך אנחנו שולטים על המצב בצורה אבסולוטית. ככל שאדם מנסה לשלוט על מצבים בחיים, הוא נעשה כפייתי יותר ויותר. טוב שאדם יוזם, טוב שאדם פועל, טוב שאדם מנסה לשפר דברים, אבל גרוע כשאדם אומר לעצמו, רק אם אני אצליח לשלוט, אז החיים יהיו מאושרים, רק אם אני אצליח לשלוט, אז החיים יהיו טובים. אז אם כן, יש צורך באיזון הזה, כמו שאומרת המשנה פרקי אבות, מצד אחד, לא עליך המלאכה לגמור, להרפות, מצד שני, אתה לא בן חורין להיבטל ממנה, מה שבידיים שלך לעשות, צריך לעשות. האיזון בין להרפות לבין לעשות, הוא איזון בריא. כשאין את האיזון הזה, אז אפשר להגיע או לאדישות, ואז האדם יותר מדי מרפא, או לכפייתיות, יותר מדי האדם לוחץ. נחזור אליך. מה שקורה בסוף יום, יכול להיות, אם אני מחבר את זה לכמו שאתה מחבר את זה, לנושא השינה, אז יכול להיות שבשינה יש, אז זה זמן שבו אנחנו מרפים, ויכול להיות שאפשר למצוא איזשהו מחנה משותף של לא מרפים, לא מרפים בחיים. יש כל מיני דברים בחיים שאנחנו לא מרפים בהם. רוצים שההתנהלות במשפחה, בחברה, בלימודים, בעבודה, או בכל תחום שבאנו עוסקים בחיים, או שיש מספר תחומים בחיים שבהם אנחנו יותר מדי לחוצים שיהיה בדיוק כמו שאנחנו רוצים, מתכננים יותר מדי. ואז, סליחה? ואז כאשר אנחנו פוגשים את הרגע הזה שנקרא שינה, הבדידות, הלבד, החוסר אונים, הלא בידיים שלנו, אז פה יש איזושהי בעלה. הבעלה הזו היא באה לידי ביטוי במחשבות הכפייתיות האלה של מוות, מה יהיה, כי מוות זה החוסר שליטה בעיצומו. זה השיא של חוסר השליטה. אז יכול להיות שזה המחנה המשותף בין כל הדברים, בין הזמן והכפייתיות והמחשבה למוות. מה הפתרון? הפתרון הוא לא משהו נקודתי, מה עושים באמצע הלילה. בהרבה מאוד מכירים פתרון לכפייתיות כזו, היא לא רק באמצע הלילה להתחיל עכשיו לראות איך מסיחים דעת. לפעמים לנסות להשיח דעת זה עוד חלק מהכפייתיות. מנסים להשיח דעת וזה חלק מהכפייתיות. אני לחוץ, אני חייב, חייב להחליף מחשבות. עצם זה שאדם לוחץ על עצמו שהוא חייב להחליף מחשבות, זה עוד חלק מהלחץ שהוא מלחיץ את הנפש שלו, ואז הנפש היא סובלת מאוד יותר כפייתיות. עוד יותר לחץ. בדיוק הפוך, להרפות, להרפות. אבל את ההרפיה לא נחכה לסוף יום כדי לעשות אותה. צריך במהלך היום למצוא רגעים, פעם, פעמיים, שלוש, בהם אנחנו, לדוגמה, מנסים לעשות משהו בתחום החברתי, בתחום שקשור לעבודה, לימודים וכדומה, עושים, מנסים, ובאיזשהו שלם מסוים אומרים זהו, די, מרפים, מרפים, נכנעים. ההכנעה הזו, ההרפיה הזו, היא זו שמאפשרת לנפש לגייס את התכונה הזו, שנקראת, האדם לא עליו המלאכה לגמור. ההכנעה, הביטול הזה. כשאדם מתבטל, כשאדם נכנע, כשאדם מבין שלא עליו המלאכה לגמור, אז הוא מגיע לאיזון הזה של בן, אתה לא בן חורין להיבטל, תעשה ותפעל, לבין ההכנעה. אז אם כן, זוהי תכונה שכדאי לגייס במהלך היום. ומה זה יעזור לנושא המוות? לנושא המוות, אז חושבים, אז חוזרים אל המחשבה בצורה פרופורציונלית. מוות הוא ודאי דבר מפחיד, מפחיד מאוד, בעיקר מה שקורה אחרי המוות. יחד עם זאת, לא רק המחשבה על המוות, אלא גם בהיבט מסוים, איך כל שאר האנשים בעולם מתמודדים. הם יודעים שמוות הוא דבר מפחיד, הם יודעים שמה שקורה אחרי המוות הוא דבר מפחיד. אבל הם גם מצד שני, יש להם את ההרפיה. נכון, זה מפחיד, זה קשה, אבל זהו, ממשיכים. לא אדישות, אדישות היא ודאי דבר חמור. לא התעלמות, זה ודאי דבר חמור. לא, אני מדבר על האנשים התורנים, יראי שמיים, שהם מתנהגים בצורה נכונה. יש להם את הידיעה שזה הולך להיות, מדי פעם מזכירים את זה לעצמם כמו שצריך, יחד עם זאת, בהרפיה. כלומר, לא בלחץ יותר מדי. אבל כדי שנגיע למקום הזה, אז זה כמו שאמרנו לפני מספר דקות. איך? על ידי שאדם בשגרת החיים שלו, מגייס לעצמו את התכונה הזו שנקראת הכנעה. את התכונה הזו שבו הוא מבטר. הוא לא מנסה יותר מדי לנסות להשיג בתחום החברתי, בתחום הלימודי, בתחום הכלכלי, בכל הישג מסוים, איזשהו שלב מסוים, זהו, די להרפות. ההרפיה הזו היא עוזרת בהקשר הזה. זו תכונה שצריכים לגייס למהלך היום.
לגבי, אני חושב שזה נובע בגלל שאני, ברוך השם, אני לומד בישיבה, ואני משתדל, כי גם במיוחד שעכשיו אני כותב איזה חיבור מסוים, לכן אני צריך, כאילו אני ממש יכול להמשיך הרבה זמן פשוט לשבת וללמוד, וגם לפעמים זה גם נובע מתוך לחץ. עכשיו, אני לא יודע פשוט להבדיל בין מה זה באמת לחץ לבין משהו שבאמת אני אמור להתגבר על הלחץ.
שאלה מצוינת. כן. שאלה מצוינת. הבעיה היא, כשאדם מגיע לזמן ההתלבטות. בזמן ההתלבטות אנחנו באמת מרגישים חסרי אונים. כלומר, נגיד אתה עכשיו כותב, באמצע הכתיבה, אחרי שעה של כתיבה, אתה כבר לא יודע האם אתה כבר צריך הפסקה, מנוחה, להמשיך דברים אחרים, סדר אחר, חברות אחרת, התנהלות אחרת, הפסקה, או שמה צריך להמשיך, כי אני כבר בתוך העניין. אז זה גורם להתלבטויות וזה מובן. אבל בשלב הזה של החיים, הייתי אמליץ לך לפעול בצורה אחרת. לפעול לפי נקרא לזה סדר שעות, או יומן, או איזושהי התנהלות שאתה קובע אותה מראש. מה זאת אומרת? אתה אומר לעצמך מראש, אני עד שעה מתעסק בסוגיה הזו. לא שעה, אבל עד שעה. אחרי שעה נגמר, עוצר את זה, חוזר לאחר מכן עוד שעתיים, עוד שלוש. כלומר, אל תחכה לרגע ההתלבטות כדי להחליט, כי ברגע ההתלבטות אנחנו מוסיפים התלבטות על התלבטות, ומוסיפים לחץ על לחץ וכפייתיות על כפייתיות. מה שצריך לעשות זה לא לחכות לרגע האחרון, אלא הרבה לפני. בתחילת, לדוגמה, הסדר. לפני שאתה מתחיל לסדר, אז אתה קובע לעצמך. כמה זמן אני מקדיש לכתיבה, כמה זמן אני מקדיש לחברותה, כמה זמן אני מקדיש ללימוד אחר, וזהו. עכשיו, אתה לא תמיד תהיה צודק. לפעמים אתה קבעת שעה, ובעצם אתה יכול גם שעה וחצי. פעם אחרת קבעת שעה, ואתה יכול רק 50 דקות. אבל זה בסדר. העיקר שישנה איזושהי מסגרת. המסגרת הזו היא תמנע ממך להגיע לאותן התלבטויות. אתה יכול לשפץ את המסגרת, אבל לא היום, מחר. כל פעם אתה משפט את זה קצת. לפי החוויות שהיו לך היום, אז מחר תקבע שעה ועשר דקות, או 50 דקות. אבל באותו היום, רק לפי המסגרת שקבעת לעצמך, לא יותר. כך תוכל יותר ויותר לזהות ולהכיר את היכולות שלך ואת המסגרת והמינוי הנכון של השקעה בתחום של הכתיבה או בתחום של חברות או בכל תחום אחר, וככה לא תוכל להגיע אל נקודת הקצה של ההתלבטויות, ששם כבר אתה נשאב יותר מדי ולא מצליח לשלוט.
הבנתי. תודה רבה.
בבקשה.
ערב טוב.
ערב טוב. נתייחס לעוד שאלה. שאלה נוספת לגבי מישהו ששואל, אשתו, היא רוצה זמן לעצמה ולא כל זמן להיות בתוך מערכת הנישואים. כלומר, לא חלילה להתנהל, לא במערכת הנישואים, כלומר, היא רוצה גם זמן לעצמה וגם זמן הנישואים. נקרא לזה גם את הביחד של הנישואים וגם את הזמן לעצמה. ובעלה אומר שלא. היא צריכה יותר להיות מעורבת בתוך מערכת הנישואים, כל דבר צריך להיות בשותפות, ואין מקום לעצמה, אלא רק לשותפות. זו השאלה. כך אנחנו מבינים את השאלה, זה מאזין שהתקשר והעביר את השאלה, ננסה להתייחס לפי מה שהבנו שזו הייתה השאלה. התשובה היא שוודאי שנרצה שמערכת הנישואים תהיה משותפת, ובני הזוג יגיעו להחלטות משותפות, נהדר. יחד עם זאת, כן חשוב שבני הזוג ימצאו את הזמן איכות שלהם, שהוא מנותק ממערכת הנישואים. מה הכוונה מנותק? אין הכוונה חלילה מנותק והם לא במערכת הנישואים, אלא הכוונה היא מנותק שלכל אחד יש לו את החלומות שלו ואת השאיפות שלו ואת החיים שלו ואת הרצונות שלו. למה זה חשוב? התשובה היא כי קודם כל בני אדם בנויים בצורה כזאת של מצד אחד לא טוב להיות האדם לבדו, אבל גם אי אפשר שיהיה רק מחומר, אלא גם לבדו. לא טוב להיות האדם, רק לבדו. אבל מעט לבדו, או במינון מסוים של לבדו, זה ודאי דבר טוב ויעיל, וגם כן חובה לאדם. ועד רבה, אם והיה ואדם, לא יחפש את הזמן לעצמו, לשאיפות שלו, לרצונות שלו, לצרכים שלו, לחלומות שהם לא קשורים למערכת הנישואים, בתחום הלימודים, עבודה, חברה, קהילה, משפחה וכדומה. כלומר, לא המשפחת, לא המשפחה המקורית, משפחת המוצא וכדומה. דברים שהם לא בהכרח קשורים לנישואים, בצורה ישירה, אלא רק בצורה עקיפה. בהרבה מקרים זה טוב ויעיל, זה מרענן, זה מגוון, זה עוזר להשתחרר, זה גם טוב לאדם, ואין את זה לאדם, אז לפעמים עוד יותר גרוע. מדוע? אם לדוגמה, האדם יש לו שאיפות בנושא לימוד, בנושא חברה, בנושא תחביבים אלה ואחרים, והוא נמנע מלתת להם מענה. מדוע? מכיוון שהוא אומר לעצמו, מה פתאום? אני משקיע בעצמי, אני לא אשקיע בעצמי, אני צריך להשקיע רק בתוך מערכת הנישואים. וכך שהאדם הוא יותר מדי משקיע במערכת שהיא רק מערכת הנישואים ולא משקיע בעצמו, אז הוא מרגיש שהוא מפספס, הוא מרגיש שהוא מפספס קצת מעצמו, ויש צרכים שלו שהם לא קשורים למערכת הנישואים, לא זוכים למענה. כשהצרכים שהם לא קשורים למערכת הנישואים לא זוכים למענה, האדם הזה נעשה יותר מתוסכל, יותר מאוכזב. כשהוא נעשה יותר מתוסכל, יותר מאוכזב, אז המשפחה תשלם על זה מחיר. הוא יתבע מהם יותר, הוא ירצה יותר מהם, הוא יחזור הביתה ויהיה מריר יותר, מתוסכל יותר. ולכן זה לא צורך שאפשר לומר, נימנע ממנו, לא ניתן לו מענה. לכן יש צורך לאדם גם להיות בתוך מערכת הנישואים, וגם את הצרכים שלו, את הלבדיות שלו, האיזון בין שניהם, יכול להיות בריא ויעיל, כדי ששתי המערכות יעבדו בצורה מאוזנת ונכונה. נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד לאחר מכן חוזרים אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77.
ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
מחר בשמונה בערב מתכוננים לחתימת הדין. הרב חיים הורוביץ מארח את רבני קרן נקי כפיים בפאנל הלכתי, כיצד מחזירים כסף לאדם שלא ניתן להשיגו או לא ידוע למי חייבים, וכיצד להגיע נקיים מגזל ליום הכיפורים. עת להשיב, מחר בשמונה בערב, רק כאן בקול חי.
ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. השנה נותנים כפרות בכסף ועוזרים לנזקקים. המנהג לעשות כפרות בכסף הוא מנהג יפה שזכה לתמיכת רבנים ופוסקים רבים, מבטא ערבות הדדית ומאפשר לנו לעזור לנזקקים באמצעות מתן צדקה. מידע נוסף על פדיון כפרות באתר משרד החקלאות, מוגש על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים, בחשרות הרב לנדו. ועכשיו, מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. נאות ירושלים. לכבד את הרגע.
זוהי הודעה מיוחדת כעזרה לציבור מקופת העיר. החלוקות הגדולות של ארבעת המינים וסכך לסוכה בפחות ממחירי הקרן יתקיימו בימים חמישי וראשון הקרובים בלבד. הציבור מתבקש לשים לב לפרסומים בעירכם על שעות החלוקה והמיקומים. החלוקות יתקיימו לכלל הציבור. אין צורך בהרשמה מראש. בית הוראה ענק במקום, והכל פחות ממחיר הקרן לתועלת הציבור. בברכת גמר חתימה טובה.
החגים בעיצומם, לכל אחד יש את היעדים והתקוות שלו. היעד של יד עזרה ושולמית הוא לחלק למשפחות של יתומים ואלמנות ומשפחות ללא אמצעים למעלה משני מיליון שקלים בתווי קנייה ברשתות המזון, למעלה מ-200 אלף שקלים שוברי קנייה ברשתות הביגוד, ולמעלה מ-40 אלף סלי מזון הכוללים עופות, דגים, מוצרים בסיסיים ועוד. בעזרתכם אנו נגיע לזה. נשמח ונעזור לעוד משפחה בזכותכם. חייגו ותרמו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
קשת הפקות מגישה שבת תשובה עולמית לזוגות ומשפחות במלון ציפורי בכפר חפץ חיים בתאריך 4-5 באוקטובר, פרשת וילך, התרוממות הנפש והנשמה עם הרבנים הרב אבנר קבס, הרב יגאל כהן והרב שמעון פרץ. כל זה ב-1450 שקלים לנרשמים בשבוע זה בלבד. לפרטים חייגו 0885938100, 0885938100. החדרים נחטפים.
תלבש, תרגיש, תראה, יגידו לך וואו. דייבוקס, בגד שנוצץ עליך. דייבוקס, בגד שנוצץ עליך. דייבוקס,
דיימונדס, כל חולצה יהלום.
שלום למאזינים. מחליטים החלטות טובות לשנה החדשה. שניאור, מה שלומך?
טוב, תודה.
ומהי ההחלטה שלך לשנה החדשה?
אני מחליט שלא לחשוף יותר את הילדים שלי לסמארטפון.
יפה, שניאור. זו החלטה. ונעבור לאפי. אפי, מהי ההחלטה שלך?
גם אני החלטתי לשמור על הילדים שלי, ועברתי לאדרן ממש לפני כמה ימים.
מזל טוב! נו, ואיך החוויה?
חשבתי שזה יותר מורכב, אבל תכלס, זה בדיוק מה שאני צריך.
לקראת השנה החדשה, מחליטים הדרן. ועכשיו מבצעים מיוחדים למהירי החלטה. כוכבית 80-97, בחשרות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 80-97.
הדרן, החלטה חשובה לשנה טובה.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477, 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
הוא חי תמיד איתי.
שלום, ערב טוב.
הלו.
כן, שלום וברכה.
כן, שלום. ערב טוב.
ערב טוב.
מדבר בחור ישיבה.
כן.
יש לי סמארטפון, וכאילו רוצה לדעת איך אני יכול, אני מרגיש שזה שורף לי את הזמן, שורף לי את החיים.
כן.
ואני כאילו לא רוצה, אני רוצה להתפטר מהדבר הזה.
כן. ואז מה קרה בעבר כשניסת להיפטר מזה, או זה פעם ראשונה?
ניסיתי, אבל כאילו עברתי למוגן, אבל אני מרגיש שזה עדיין, זה לא משנה. זה עדיין ממכר.
כן. הבנתי. ומה עשתה עם הקודם? זרקת אותו.
זרקתי, כן.
יפה. ומה, ואתה ניסית פעם אחת לזרוק?
לא.
אז מה היית רוצה שיהיה? היית רוצה שמה? שלא יהיה לך את זה? היית רוצה שיהיה לך זה שעות מסוימות? מה אתה רוצה בעצם?
לא, אני הייתי רוצה שיהיה לי בעצם דרך קלה להיפטר מזה.
דרך קלה להיפטר?
אני יודע שגם אני זרוק, אני אקנח את זה עוד אחד, כי אתה מבין מה אני מתכוון.
אני מבין מה אתה מתכוון, תראה. העיקרון הוא, כן, לזרוק, אתה תקנה עוד אחד, כן לזרוק, אתה תקנה עוד אחד, תשלם על זה הרבה כסף, לצערי, לא אני אומר את זה בקור רוח, אבל לא שחלילה יש כאן קור רוח, ואחרי שזה יהיה כמה פעמים, לאט לאט ההחלטה יותר ויותר יתחזק בך, ואני אסביר מה אני מתכוון. לעשות שינוי כזה, לקחת סמארטפון גם כשהוא מוגן, והוא לא ראוי ולא נצרח כשאתה נמצא, כשאתה בחור ישיבה, אז ודאי שאפשר לדבר על מימדים אחרים, כמו יותר להרגיש טעם בלימוד, יותר להתחבר, למצוא חברים בישיבה וכדומה. הכל נהדר, הכל נכון והכל ראוי לשיחה. אבל זה רקע שחייב שיהיה, אבל אנחנו עכשיו נעסוק במשהו אחר. אנחנו נעסוק בהתנתקות בצורה ישירה. ההתנתקות בצורה ישירה זו החלטה, החלטה שבה האדם הוא רוצה לעשות שינוי. אני אתן לך דוגמה עם מקום קצת שונה, יהיה משל, ואז נחזור לנמשל, השאלה ששאלת. דוגמה אחרת, בן אדם שאומר, אני רוצה להתנתק ממאכלים לא בריאים. אני רוצה להתנתק מאכילת יתר. אז הוא אומר לעצמו, זהו, אני עכשיו מפסיק לאכול. מפסיק לאכול מאכלים לא בריאים. מצוין, לוקח את המאכלים, זורק את כולם. שבוע לאחר מכן הוא לא מתאפק, הוא קונה עוד פעם. האם ההחלטה שלו היא החלטה לא אמיתית? תשובה היא לא, זו החלטה אמיתית. רק כדי שהוא יגיע לידי יישום, אז פעם אחת הוא יזרוק את זה את המאכלים, ושבוע לאחר מכן יחזור לעצמו. ואז עוד פעם, שבוע ישמור לעצמו, ושבוע אחר כך יקנה עוד פעם. ואז יהיה שבועיים, ואז יהיה שלוש, ואז עוד פעם יחזור לעצמו. זה בסדר, זו הדרך. הדרך של שבע יפול צדיק וקם, היא לא בדיעבד, היא לא אם והיה וזה קרה, אז יש איזשהו עידוד מסוים. לא, לכתחילה יודעים שזו הדרך. לכתחילה יודעים שכשאדם עושה לדוגמה איזשהו שינוי מסוים, אז זה לא שינוי שהוא קורה מדי פעם, ואם זה נכשל, אז אנחנו צריכים לדעת להתעודד שבע יפול צדיק וקם. לא, רבי יצחק קוטנר אומר ששבע יפול צדיק וקם זה לכתחילה, כך זו הדרך. ולכן לבוא ולהגיד אני מתחרט ולמה יש לי את זה ולמה זה פוגע בי ואני קודם כל או שאפילו אני סוגר את זה ורואה את זה רק בסוף יום ואז יומיים לאחר מכן אני לא מתאפק וכל ואני נכנס עוד פעם להסתכל מה יש שם איזו התקדמות זו התקדמות
לא
זו...
אני אגיד לך אני כאילו אני מרגיש שזה לא טוב אני מנסה כאילו לעשות כמה שפחות שעות אבל עדיין מרגיש ש...
כן לכן אני אומר תראה, כל ההחלטות האלה הם היו נכונות, מכיוון שהן אלה שהובילו אותך לרגע הנוכחי, שבו אתה אומר, אני לא רוצה את זה בכלל. אני אומר, תמשיך עם זה הלאה, אותה גישה, תמשיך הלאה. תיפטר מזה, תזרוק את המכשיר.
לא, עכשיו... אבל איזה צל שלך לתת לי שתעזור לי כאילו להתפטר מזה? שאני אגיד שאני לא צריך את זה. שזה לא עושה לי טוב, כאילו.
אם והיה, ואתה תחכה להגיע להרגשה הזו, אז לא תצליח להיפטר מזה. זו ההצעה שאני יכול להביא לך. לא צריך לחכות להרגשה הזאת, ההרגשה הזאת זה בדיוק האשליה. הרי מי לא רוצה להתנתק מהרגלים, להתנתק מהתמכרויות, מתוך הרגשה מוחלטת ושלמה שאני לא רוצה את זה יותר. זה החלום של כולם, ולכן אף אחד לא מצליח, כי כולם מחכים להגיע להרגשה הזאת, וההרגשה הזו היא לא תגיע. אתה מבין? זו ההצעה הנכונה ביותר לתת לך. אל תחכה שההרגשה הזאת תגיע, היא לא תגיע. לא צריך לחכות שהיא תגיע.
אומר שבעצם צריך לפעול בלי לחכות.
נעשה... ורק לאחר מכן נשמע. אחר המעשים, יימשכו על היבות. אם אתה תחכה להרגיש, אתה לא תרגיש. יותר מכך, זה מה שישאיר אותך כל הזמן בדיוק באותו מקום. באותו מקום. זה בדיוק המקום שבו נעולים האנשים שרוצים להתנתק מהרגלים. הם מחכים שירגישו הרגשה של שלימות בהחלטה שלהם. זה אף פעם לא מגיע. והפוך, ככל שנשארים מקובעים באותו הרגל, אז זה רק נעשה יותר ויותר הרגל קשה להיפטר ממנו לאחר מכן, והלב ודאי שלא מגיע.
תודה רבה.
בבקשה, שיהיה בהצלחה וכל הכבוד על האומץ, ובהצלחה בעזרת השם בהמשך המסע.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב. אני רוצה להתייחס לעוד שאלה. אדם שאומר, יש לו רגשות אשמה בימים אלו, והוא רוצה לדעת האם הרגשות אשמה שלו הם רעים או לא. איך הוא יכול לדעת? התשובה היא, לדעת האם רגשות אשמה הם רעים או לא רעים, זה על ידי שהאדם הוא, כדי לדעת אם זה בריא לא בריא, האדם מה שצריך לעשות זה לדעת האם רגשות האשמה האלה הם מקדמים אותו או לא מקדמים אותו. מה הכוונה מקדמים או לא מקדמים אותו? לרגשות האשמה יש תפקיד. התפקיד של רגשות האשמה זה להוביל את האדם למקום שבו יש לו רגשות שאומרים, המעשה שעשית הוא מעשה לא נכון. אבל אם והיה ויש כאן עודף רגשות האשמה, זה כבר פוגע בתפקוד של האדם. אז רגשות האשמה זה דבר בריא כאשר זה רגש נקודתי בו האדם מרגיש רע, וזה מפנה את האדם לחשוב ולראות, לחשוב ולראות איך הוא יכול לשפר את ההתנהלות היומיומית שלו. אבל כאשר רגשות האשמה שלו הם יותר מדי, כלומר הם פוגעים בשגרת החיים שלו, אז זה סימן שזה כבר לא בריא, אלה הם רגשות אשמה לא בריאים לאדם. אז זה לגבי רגשות אשמה בריאים ולא בריאים, מדד לרגשות אשמה בריאים או לא בריאים. נתייחס לעוד שאלה, ננסה אותי אם אפשר, יש לנו זמן לעוד מאזין. שלום, ערב טוב. ערב טוב.
שלום.
וברכה.
אני בחור מאורס.
כן.
אני עברתי הרבה קשיים בתור בחור צעיר. סכרת ונפלתי לפרקים. לפני שנה הייתי מאוד מאוד עמוק בתוכו. תקופה ארוכה לא ראיתי והתארסתי, ועוד פעם זה נחלש אצלי. אני לא רואה בצורה מכורה, ומדי פעם. אני רוצה גם את זה להוריד.
דיברנו לפני, המאזין הקודם, לפני שתי שאלות, דיברנו על הנושא של הרגלים קשים והתמכרויות. כדי שאדם יוכל לצאת ממקום ש...
לא, אבל אני לא ממוכר. אני לא מכור.
כן. בסדר, אז אני מוריד את המילה מכור, אבל הכוונה היא הרגלים קשים שיש לאדם. כדי שאדם יוכל לצאת מהרגלים שיש קשים לאדם, לא צריך לחכות שזה ייפטר. זה פשוט לא קל. הניסיון לחפש פתרון קל הוא זה שבאוכריו של האדם שמנסה להיפטר מהרגלים שהם לא יעילים.
לא, אני לא מנסה להיפטר, אני פשוט... אני גם יכול לסקר את זה, הכל התחיל מאז שקיבלתי את הסקרת, אז יותר הכנתי על עצמי, יותר הכרתי לעצמי.
כן.
אני אומר לך עוד פעם, הייתי לפני שנה בזמן הזה מכור ברמה לא רגילה, 24 שעות.
כן.
ולא עברתי שום גמילה, אלא הסקתי עם עצמי.
יפה.
עד שהתארסתי לו בכלל לא.
אז בעצם מה השאלה? סליחה, לא הבנתי.
התארסתי, איך מתמודדים עם זה? איך, כאילו, מה עושים? אני לא...
להתמודד עם מה?
זה שאני נופל מדי פעם.
אתה שואל את עצמך, מה, איך אני קם אחרי שאני נופל?
לא, איך אני קם אחרי שאני נופל, זה לא בעיה. אומרים תהילים ומבקרים סליחה לריבונו של עולם, אבל לא ליפול בכלל.
לא ליפול בכלל. אז לא ליפול בכלל, זאת אומרת שיש איזשהו הרגל מסוים, או עשייה מסוימת שאני עושה אותה, ואני לא מצליח שלא ליפול בה. זה מה שאתה מתכוון להגיד. והשאלה איך לא נופלים בה.
כן.
אז כדי לא ליפול בתוך הרגל, אז ישנם זמנים שבהם האדם, הוא יכול לזהות מתי הוא הולך ליפול. לדוגמה, בוקר, צהריים, ערב, הוא מתוסכל, הוא מצוברח, הוא מרגיש לא טוב, הוא בודד, הוא לבד, הוא מתוח, הוא מתוסכל, הוא לא מצליח בעבודה. כלומר, יש לזהות את המצבים והרגשות הקודמים, המחנה המשותף שיש ביניהם. לדוגמה, המחנה המשותף שהם הזמנים שלפניהם אנחנו הולכים ליפול, אז אז זה זמן שאני מרגיש מתוח, מרגיש מתוסכל, מרגיש בודד.
לא, זה מגיע לי משעמום.
אין בה, מצוין, השעמום זו ההגדרה. אז אם כן, צריך לזהות את הזמנים האלה. ואז, חשוב שתהיה לך, נקרא לזה רשימה. רשימה של פעילויות, 5, 7, 10 פעילויות שיהיו לך, שכאשר אתה רק מתחיל, לא רק כשאתה באמצע, כשאתה מתחיל להרגיש משעמם, שמיד יהיה לך מוכן לעשות. לדוגמה, ריצה, הליכה, להתקשר למישהו, לכתוב משהו, לצייר, איזה שהן פעילויות. לא משנה אם הן טובות, לא טובות, חכמות.
אתה יודע, אני אספר לך את המשחק. אני לומד אחרי זה ולומד לפני זה. אני אוהב ללמוד גמרא כאילו.
כן.
סיימתי את השס כבר.
יפה.
ואני יודע, טוב את השס, זיכרון מאוד טוב, אבל עשה. זה כאילו, אתה מבין מה אני אומר?
אני מבין מה אתה אומר, שאתה אומר בגדול, היום שלך הוא מלא והוא גדוש והוא נהדר. מה זה מצוין?
אני מסכן, אני זה, אני פשוט במצב מאוד מאוד מוזר מבחינתי.
אני מבין.
כן, אני מאורס, עם בחורה טובה, צדיקה.
הבנתי. הבנתי מה אתה אומר, אני מבין. מצד אחד אתה מרגיש שאתה אכן נמצא עם בחורה טובה, מאורס עם בחורה טובה, מצוין, אתה לומד טוב סך הכל, מצוין, אלא יש לך את אותם רגעים, הרגעים הקשים. אז מה שהיינו ממליצים לעשות זה, א', כמובן להתרחק מכל ניסיון, ב', לא לצפות שהניסיון יהיה קל, גם לא לנסות שקל להתרחק, אלא קשה להתרחק, אבל בכל אופן לעשות, ולדעת שאם והיה ונחפש משהו קל, זה עצמו לפעמים מהווה בעיה. דבר נוסף, לנסות למצוא את הזמנים. לדוגמה, המחנה המשותף, כשאני מרגיש שעמום. אז זה קורה לי? מצוין. בוא נעשה רשימה של פעילויות שאותם אני עושה, וכל פעם משתמש בהם, וכך בהדרגתיות, נוכל יותר ויותר למצוא את הפעולות המתאימות שיעזרו להשיח דעת מאותו שעמום. נסיים. כל טוב, תודה רבה. לאורי כהן, שלום פרולק, לכם המאזינים. כל טוב, גמר חתימה טובה.
ולקחתם, מחירה מסובסדת של ארבעת המינים המעודרים ביותר בפיקוחו והשגחתו של הגאון הרב אופיר מלכה.
בציאתה נשמע מחירים מאוד מאוד זולים, כך שהציבור יכולים גם ליהנות מסחורה מעודרת וגם מחירים זולים, כי באמת ההוצאות של החגים הן הוצאות מאוד מאוד כבדות.
מהרו להזמין עכשיו בטלפון 077-222-3000. החלוקה תתקיים אם ירצה השם לפני סוכות בירושלים, בני ברק, אלעד ואשדוד. המלאי מוגבל.
חופשת סוכות בעיר הנופש האולימפית סוצ'י עם אסיה טראבל עכשיו במבצע מיוחד.
טיסות, העברות, פנסיון מלא כשר למהדרין, טיולים, אטרקציות לכל המשפחה ותוכניות ערב במחיר שאסור לפספס. לפרטים והרשמה 03-525-6677 03-525-6677.
קשת הפקות מגישה שבת תשובה עולמית לזוגות ומשפחות במלון ציפורי בכפר חפץ חיים בתאריך 4-5 באוקטובר, פרשת וילך, התרוממות הנפש והנשמה עם הרבנים הרב אבנר קבס, הרב יגאל כהן והרב שמעון פרץ. כל זה ב-1450 שקלים לנרשמים בשבוע זה בלבד. לפרטים חייגו 08-859-3810 08-859-3810. החדרים נחטפים.
תושבי מודיעין עילית, ביתר ובית שמש, שימו לב. החלוקות הגדולות של ארבעת המינים בפחות ממחיר הקרן של קופת העיר במודיעין עילית, בביתר ובבית שמש, מתקיימות רק מחר. שימו לב לפרסומי קופת העיר על מקומות החלוקה בעירכם, בברכת חג שמח.
שואב אבק בוש עוצמתי בשקל? כן, כן, קונים מוצרי חשמל בשיא החשמל והמיזוג ובוחרים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
לקראת השנה החדשה מחליטים הדרן, כוכבית 80-97, בחשוד בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 80-97.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
כדור הארץ, תרי"ג, בדרך אליך. הביתה!
תעסיקו חזק, אנחנו לוחצים. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות.
למנויים חייגו.
0722-79-6666.
קולחי תמיד מדבר אליי, קולחי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולחי תמיד איתי, קולחי.
קולחי תמיד איתי. חדשות קולחי, השעה 12:00.